אז לפני שאנחנו מתחילים את השיעור היום, בקשה אחת והודעה אחת. התורה שאנחנו עומדים היום בלילה מכוון לכולנו שיהיה לרפואה שלמה לאישה חשובה או לילדה, שושנה בת שרה, שהקדוש ברוך ישלח לה רפואה שלמה מן השמיים, שתבריא רפואה לרמח יבריה ושסה גידיה. שושנה בת שרה.
צבי בן טובה גיטל.
צבי בן טובה גיטל, שקודש בו נשלח רפואה שלמה מן השמיים. לצערי הרב, בשבועיים הקרובות שיעור לא יתקיים. אני יוצא לחול חמישי בלילה, בשבועיים תמימות. טיסה ארוכה, אבל אני צריך להגיע לחמש ערים ומדינות שונות במסע הזה, ואני מעדיף לעשות נסיעה אחת קצת יותר ארוכה מאשר לפצל את זה לנסיעות רבות שבסופו של דבר יגרמו לי יותר ביטול תואר. אז בשבועיים הקרובות השיעור לצערי לא יתקיים, נפגש בעזרת השם בשעה טובה בעוד שלושה שבועות, זה כבר יהיה קצת קרוב לפורים ונעשות בניון הדיון. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה מרתקת. שורשה בפרשת השבוע, בשאלה מעניינת האם אפשר לעשות מקדש בכליו על ידי קטנים, אבל בעיקר אנחנו נתרכז באחד הסוגיות המרתקות והחשובות בחושן המשפט, חושן המשפט סימן שין וו, והמושג של אומן קונה בשבח כלי. שאלה שבה פותחים אנחנו את השיעור היום, האם קטנים קשרים לעשיית כלי המקדש? שהרי בפרשת השבוע אנחנו קוראים ויבואו כל החכמים ויסם אסכול מלאך הקודש איש איש ממלאכתו אשר המה עושים ובסנהדרין דף סמכתס עומד בהזלמד. מן הפסוק הזה לומדים חזר שבצלל שעשה את כלי המקדש היה בן י' ג' שלוני, שהרי כתוב איש איש ממלאכתו אשר המה עושים. ויש לעיין האם זה משום שקפדה יש בדבר, אילולי היה איש, איש, איש ממלאכתוי אשר הם עושים, פסול היה לעשייה סטי המקדוש, או שמע לאו דווקא. אלא שחזר מדעתקים, מלישנה דקרו, שבפועל במציאות הוא היה בין יהודים השונים, אבל לא משום שקטנים פסולים לעשיית כלי המקדש. מה הצער לפסול את הקטנים לעשיית כלי המקדש? שני פנים בשאלה הזו. אם צריך לעשות את כלי המקדש ולהקים את המשכן ואת המקדש לשמה, בכל הלכה שצריך עשייה לשמה, קטנים פסולים. ומן הטעם הזה קטנים אינם יכולים לעשות ציציות, לאפות מצות מצווה, לכתוב את הגט, משום שבכל אלה ההלכות צריך לכוון לשמה, וקטנים, מכיוון שלאו ברי דעת, הם בני לא, אינם יכולים לכוון לשמה. וזה מביא אותנו לשאלה האם יש דין לשמה בבניין המקדש ועשיית קהילה. מצד אחד כולנו זוכרים את דברי רשי, רשי על התורה בפרשת שלמה, בפסוק ויוסו לי מקדוש ושוכנתי בתוכם, כותב רשי ויוסו לי מקדוש לי לשמי. ודברי רשי מקורם בספרי, משמע מדבריהם שאכן יש דין של לשמה ועשיית כלי המקדש. כותב הרמב״ם בפרק הראשון מהלכות בייס הבחירה לא חכוף, אין עושים כל הכלים מתחילו סנהרה לשם הקודש, ואם נעשו מתחילתם לאדית אין עושים אותם לגבוה. ויש לעיין בלושן הרמב״ם ובכוונתו, האם זה משום שצריך דין לשמה בעשיית הכלים ולכן אין עושים כל הכלים מתחילתם אלא לשם הקודש? ואם כן, דברי רשי תואמים לדברי הרמב״ם, ודברי הרמב״ם ורשי שניהם יש להם ביסה בדברי הספרי, כך הבינה קריית ספר. קריית ספר המעריד בפירושו של הרמב״ם כותב להדיה, בביאו דברי הרמב״ם, אין עושים את כל הכלים מתחילו סנהרה לשם הקודש, משום שצריך לעשות את כלי המקדש לשמה. אבל אפשר לפרש את הרמב״ם גם בדרך אחרת, ואולי אין זה משום שצריך עשייה לשמה, אלא משום שגנאי הוא להקדיש, כלי שנשתמש בו הדיוט לא ישתמש בו הקדיש, ומשום כך אינו יסנס כל הכלים אלה לשם הקודש, משום שביזיון הוא לקודש שכלים שנעשו לשימושם של הדיוטות ישמש לגבוה. ואם זה פירוש הרמב״ם, אז דברי הרמב״ם מקורם בספוכים קופתץ היינומת בייזו בנוחס חוף בייזו מדעת, שם למדנו שכלי שנשתמש בו הדיט אל ישתמשו בו לגבוה, אבל זה לא משום שצריך לשמה. ונפקא מינה בין שני דרכי הבנה בדברי הרמב״ם לגבי שאלת עידן, אם יש דין לשמה אז קטנים פסולים לעשות את כלי המקדש, אבל אם אין דין חיובי לשמה אלא הקפדה היא שלא יעשו הכלם לשם הדיוט, אם כן כשקטנים עושים את הכלם אבל עשייתם מתחילה לשם הקודש, אין כל חסרון ואין כל דופי וקטנים קשרים לעשיית כלי המקדש. גם במחילתא בסוף פרשס ישרוי אנחנו מוצאים דרשה דומה, אם מזבח אבונם תעשה לי מזבח מיוחד לי שלא תבנהו מתחילו לשום אחר, אז גם במחילתא הראשון איננו שתעשו לשמה אלא שלא יעשו את המזבח מתחילה לשם אחר, אבל גם כתוב במחילתא תעשה לי מיוחד לי, וגם בדברי המחילתא אפשר לספק כפי שאנחנו מסתפקים בדברי הרמב״ם, האם זה משום שצריך לשמה או שמה אין קפדה אלא שלא יעשו כלי המקדש לצורך אחר. בסוגיה כבר עסקתי קצת במחסור של חומש המוי סממם זין לגבי משכן וקהילה וסמנום ג' לגבי בגדי כהונה, האם צריך שעשייתם תהיה לשמה או שמה כל הקפידה איננה אלא שלא יעשו הכלים לשם הדיוטות ולשם שימושם של הבריאות. חידוש עצום אנחנו מוצאים בדברי המשור בשער הסחוף הרבה מדבייז בסוגיה של חנוכה, ושם אנחנו לומדים שלא מצאו פח שמן טהור אלא בחותמו פח אחד קטן בחותמו של כהן הגדול, אבל בכמה מקומות מפורש שהיבורים טימאו ופגעו בכל כלי המקדש, כותב המרשור, הביאו את המנוירה מבית הפרטי של פלוני אלמוני, שבאיסור עשה מנורה בין שבעה קנים, והדליקו בו במקדש, ודברי המרשור תמי גדולה. הרי אם נאמר שצריך לשמה בעשיית הכלים, איך יכלו להדליק בכלי שאדם עשה שלא לשמה? אבל גם אם לא צריך לשמה, הלכה מפורשת בדברי הרמב״ם שאי אפשר לקחת משל הדיוט, ואם כן תימה על המרשור שכותב שהוביל מנוירה של אחד שבאיסור עשה מנורה בת שבעה קנים לשימושו הפרטי, ובמנורה זו הדליקו במקדש, הדברים מחודשים עד למות. מכל מקום, מכיוון שלא נתבארו הדברים לחרוטין, אם יש דין לשמה בשיא הזכה למושמה כל הפדה של הרמב״ם, רק שלא יעשו לשם הדיוט, אני חושב שלא של הרמב״ם משמע תווי כדרך השנייה, אבל לא כדברי המעבית, שהרי הרמב״ם לא מדבר על פסול בדיעבד, הוא מדבר כל לשמו של הרמב״ם רק לכתחילה. אין אוי סמס כל הכלה מתחילו סנר לשם קודש, ואם נעשו מתחילתן להדיוט, אינו שימו אותם לגבוה, אבל הרמב״ם לא כותב שזה פסול. קצת יש לדייק מדברי הרמב״ם שזה רק דמה חתחילה, אבל אין כאן פסול בדיעבד, מכל מקום. זה פן אחד בשאלה האם מותר לעשות את כלי המקדש על ידי הקטן. אבל בריסקרוב בספרו על התואר כותב הערה אחרת. הרי בכמה מקומות בשעס למדנו הלכה אומן קונה בשבח כלי. כאשר בעל הבית נותן אומן חומרי גלם, עצים ואבנים, והאומן יוצר כלי, לאומן יש קניין בכלי, עד אשר יבוא על שכרו. אומר רבי סקרוב, אם קטנים עושים כלים, יש בהם קניין בכלים אלה, וקודם לא יכול להקנות. ואם כן, נמצא שכלי המקדש אינם משל ציבור, אלא משל יחיד, וכלי המקדש חייבים להיות משל ציבור ולא משל יחיד, ולכן קודם פסול לעשות את כלי המקדש. לא משום חסר בכוונתו, אלא משום שאומן קונה משל הכלי ואין בידו להקנות את הכלי להקדש, ולכן כתבים פסולים היו לעשיית כלי המקדש, כך העיר הבריסקלו. ולפי זה, כתבים קשרים לעשיית המקדש, משום שרק בשבח כלי יש לאומן קניין, אבל לא בבניין, לא במה שמחובר לקרקע. נמצא שכתבים קשרים לבניית המקדש, אבל לא לעשיית הכלים. ובמשכן אולי היו פסולים גם בהקמת המשכן, משום שזה לא היה מחובר לקרקע, אלא משכן שטלטלו והבינו ממקום למקום, ואולי במשכן שייך לומר שאומן קונה בשבח כלי. אלא שנחלקו הקצועיס ונסיבס, שאין לו קצועיס יפקות מרד ונסיבס יפקות מגמר. האם אומן קונה בשבח כלי רק כאשר הוא עובד בתשלום, או גם כאשר הוא עושה בחינה? לדעת הקצועיס, אין אומן קונה בשבח כלי על שכרו. אם הוא עושה בחינם, אין לו קניין כלשהו בכלי. לדעת הנסיבס, גם כשהוא עושה בחינם, יש לו קניין בכלי, ואם הוא לא יודע להקנות, נמצא שהוא פסול עשיית כלי המקדש. וכדי לדון בדברי הבריסקלוב, אני רוצה להקדים קצת ולהרחיב בעצם הסוגיה של אומן קונה בשבח כלי. והשיעור מן הרגע הזה עד לסוף החלק הראשון של השיעור מנותק מפרשת השבוע, הוא דיון בהלכה חשובה בחושן המשפט. נשתדל כמיטב יכולתנו להסביר את הדברים, אבל אנחנו נבקר בעשר מקומות שונים במרחבי הש"ס והפויסקים, במגוון רחב של קניינים חצויים, וננסה לדמות וללמוד זה מזה. הדברים יתבהרו רק בהמשך השיעור. קודם כל יש שלוש שיטות בעצם ההלכה אומן קונה בשבח כלי. הלכה שמופיע בו בכמה צדק חס, בו מציע קוף יוד בייס וקידוש נדף מם חט. מהרעש הלוי, סימן ד' מובא בקצויס החוישן סימן שין ו' תשוב הסמנה של לוי חוישן משפט סימן ד' הוא סבור אומן קונה את כל הכלי עד אשר הוא יקבל את שכרו והוא מוסר את הכלי לבעל הבית. אבל מהרעש הלוי שיטתו שיטה מחודשת שנסתרת מדברי הראשונים, דעת רש"י, גם בקידושין וגם בבוא במציע ק"י בייס, שאין האומן קונה אלא בערך המוסף של הכלי, והוא שאמרו חז"ל, אומן קונה בשבח כלי, בערך המוסף, מהעצים עד למוצר הגמור, זה הקניין של האומן, הוא קונה את מה שהוא שביח, הוא קונה את מה שהוא תרם, מה שהוא יצר, אבל לא כל הכלי. סוף כל סוף בכלי הזה יש גם חומרי גלם, יש עצים, יש מסמרים, יש חומרים. והאומן איננו קונה אלא בשבח הכלי, דהיינו בערך מה שאנחנו קוראים בשפה המודרנית, בערך המוסף של הכלי. שיטת הרשב"א בבבא קמא מצמצמת עוד יותר את קניינו של האומן. הוא קונה רק כנגד שכרו, כנגד המעות שהוא אמור לקבל. ושכר עבודה שלו מנסה הוא פחות מאשר הערך המוסף של הכלי. ואין האומן קונה אלא כנגד שכרו, זה שיטת הרשב"א. אלה שלושת השיטות בקשר למה הוא קונה. אבל הראשונים האלה לא דנו בשאלה כיצד הוא קונה. מה קניין עושה האומן כדי לקנות בשבח הכלי? שאתה מקבץ אצבו בו בקמה בשם רבינו יוינס, כמו ששינוי קונה, שינוי קונה, אין לך שינוי גדול מזה, אדם שקיבל עצים והוא עשה כלי. אבל הדברים תהיה מגדול, כי שינוי איננו קניין בהלכות מקח וממכר. כל הדין של שירי כהן נאמר רק בגנב וגזל. וכאשר אמרו חזר שירי כהן, הרבה אנשים לא מבינים גדר מאוד פשוט. למה שגנב וגזלן יקנו? נמצחו את הנזכר, למה מגיע להם לקנות? שני כהן מיסודו הוא דין שפועל לרעת הגזלן ולא לטובתו. משום שאילולי ששינוי קונה, אדם היה גונה, גוזל בהמה, מעביד אותה עד שהיא תמות. הוא היה גונב כלי, משתמש בו באופן נפשע עד שהוא יתקלקל, ואחר כך היה מחזיר את השברים ואומר, הרי שלך לפניך. אמרה התורה לא, והי שמסגזל אשר גזל כאין שגזל. אם הדבר הגזול נפחת, התקלקל, כל הגזול המשלם כשעה סגזל, ואתה לא יכול לזרוק את השברים לבעלים ולומר, הרי שלך לפניך. שינוי כהן איננו דין במקח וממכר, שינוי לא מוגדר כקניין, זה דין מסוים בדיני גניבה וגזלה שפועל לרעת הגזלן. ומקור ההלכה הזו למדנו מן הפסוק בהי של הגזלה של גוזל, הוא לא יכול להשיב את הגזלה אלא כל עוד הגזלה כאין שגזל, אבל אם זה נשתנה הוא צריך לשלם כסף מלא. אז מה עניין דיני גניבה וגזלה למה שמור חזר, אומן קונה בשבח כלי? אני חושב שצריך לפרש את דיבר רבן יוניסי שהובו בשיטה מקבצס, אין כוונתו אלא לדמיון רחוק. כמו שני כהן, זה משום שפנים חדשות באו לכאן, כך גם אומן קונה בשבח כלי. יש יסוד משותף בין שתי ההלכות האלה, אבל זה ודאי לא הלכה אחת. שני כהן זה דין מסוים בגני ובגזלה, מה שאין כאן אומן כהן בשבח כלי, זה דין בהלכות אומנים, בהלכות פויאלים, לא קשור לגני ובגזלה, אבל הצד השווה, המכנה המשותף שלהם, כאן וגם כאן, יסוד הדין הוא משום שפולם חדוש אז באו לכאן. ואם כאן עדיין אין לנו לא מקור ולא היגיון איך אומן קונה ושבח כלי. רב שמש כל בשיעורים שלו אומר הסברה הסברה פשוטה כמו פירוש דקל, אם העץ שלי גם הפירות היוצאים ממנו הם שלי. אדם שיש לו עצי פרי לא צריך לעשות קניין בפירות שגדלים על העץ שלו, העץ מוציא פרי, בעל העץ, מטבע הדברים, הוא גם בעל הפרי שיוצא מן העץ. כך גם כאשר אדם יוצר, הוא קונה את מה שהוא עשה, יציור כפיו. אז פירב שמשקוף, הוא מן קונה בשבח כלי, אולי זה המקור הראשוני לעצם המושג של קניין רוחני, של זכויות יוצרים. כאן אנחנו מוצאים שאדם שיוצר קונה את מה שהוא יוצר, אף על פי שעדיין הדמיון רחוק לזכויות יוצרים. משום שכאן הוא קונה דבר מוחשי, שהוא יצא בכפיו, הוא עשה את הכלי. כאשר אנחנו מדברים על זכויות יוצאים ועל קניין רוחני, במושג היותר מקדם, אנחנו מדברים האם יש קניין ברעיון, באידאה, לא בכלי מוחשי שאדם יצר ועשה במו ידיו. אבל עצם הדמיון בין פירות היוצאים מן העץ ובין אומן שעשה כלי הוא דמיון שצריך לדון בו ולנתח אותו. אז כדי שאני אוכל להסביר את הנראה אני הוזדהיתי בגדר אומן כהן בשבח כלי, אני רוצה קודם כל לעבור על תשעה סוגיות במחווה השס שהצד השווה שבהם שהם קניינים חצויים, בעלות חצויה בין שני גורמים, אבל לא שותפות קלאסית שבו שני השותפים קונים דבר אחד אלא שהם מתחלקים באופן יחסי בכל הכלי ובכל הנכס, והדבר המשותף לכל אחד אחוזים מסוימים כמו שותפים בבית או בכלי או בכל נכס אחר, אלא אנחנו עוסקים במצבים שבו לפלוני יש פן אחד של הדבר ולאלמוני יש פן אחר. קודם כל שיילה וסכירוס, כאשר אדם שואל דבר מחברו או סוחר, בין אם מדובר בסחירוס בטם או בסחירוס קיילים, וכך גם בשאלה. שתי סוגיות יש בשס שדנים מי נתפס כבעלים העיקריים, למשל אגב שוויסס בהמטרי, כאשר פלוני משאיל בהמה לאלמוני, כך גם בין סוחר ומזכיר, מי עובר על שוויסס בהמטרי, על חומץ בפסח וכדומה. אז בפסוחים בעבור עבור בעבור לזור דף יהודה למדנו, שער הסחירס לא קניה. עיקר הבעלים לעולם הוא המשאיל והמזכיר. איך אנחנו מנתינים את החלוקה בין שני הגורמים? גוף הדבר שייך למזכיר, למשאיל, אבל הזכות להשתמש תוך כדי תקופת השאלה והסחירות. אלה שייכים לשואל ולסוחר. מדובר בזכות ממונית, זכות ממונית שאפשר להגדיר אותה קניין ממוני, אבל הקניין הזה מוגבל, ולכן עיקר הבעלים הם המשאיל והמזכיר. לפלוני גוף הדבר ולאלמוני זכות להשתמש, זכות שימוש בגוף הדבר. זה שאלה וסחירוס. כבר הזכרנו מקודם שיש קניין פירות, מי שקונה פירות דקל. ובשאלה של קניין פירות, כקניין הגוף דמי או לא, נחלקו רביות נברא שלוקש בכמה מקומות בשעס בו ובאס הגוף למדבו וגידן דף ממחס. האם קניין פירוס כקניין הגוף? מי שסבור קניין פירוס כקניין הגוף מסביר עם רשי והרשבם. גידנו ובבא בס, משום שאין אילן, אין דקל, אלא לפירותיו. מה החשיבות של עצי פרי, אם לא לתת פרי? ולכן יש מי שאומר, מי שקנה את הפירות, הוא נתפס כבעלים על הדקל. אבל יש מי שאומר, קניין פירוס לאו כקניין הגוף דמי. לעולם עיקר הבעלים זה מי שהדקל שלו. האם בכלל אפשר להקנות פירות דקל? רק משיטת רב מאיר שיש קניין בדובש הרב אורי יוילום, אבל קיים אלן כחכמים שאין קניין בדובש הרב אורי יוילום. אבל אפילו לפי חכמים יש מצב שבו אפשר להקנות דקל לפירותיו. כי אף על פי שאי אפשר להקנות פירות דקל, אבל בבבבס וקוף ממזיין ובקסוד הסדף מונחס מבואר שלכולי ארמה אפשר להקנות דקל לפירותיו. הוא לא מוכר נכס עתידי, הוא לא מוכר את הפירות שיצאו מן הדקל, הוא נותן לרוכש, לקונה זכות בגוף הדקל, אבל רק לעניין השחייה בפירותיו. והוא שקראו חכמים דקל לפירותיו. דקל הפירותיו שונה משאלה וסחירוס. שאלה וסחירוס יש להם את השימוש בגוף הדבר. כאשר אדם קונה פירות, אם לפי רב מאיר שאפשר למכור פירות דקל, אם לחכמים שאפשר למכור דקל לפירותיו, הוא לא קונה את גוף הדבר להשתמש בו, הוא קונה מה שיוצא מן הדקל. זה דקל לפירותיו. וכאל זה אנחנו לומדים פעמיים גדניות בייז ועוד פעם בקסובס נונחס. האם אדם יכול להקדיש מעשה ידיו לרב מאיר? כן, כי אפשר להקדיש לו בשל בורי אלו לחכמם לא, אבל יכול להקדיש ידיו למעשיהם. וכאן אנחנו מוצאים שחזר דימו ידיים למעשיהם לדקל לפירותיו. כי בכל זאת יש מושג מעשה ידיים. הבעל זכאי, זכאי במעשה ידיה של אשתו. טבעו של עולם, הקודש ברוך הוא ברא לנו ידיים. ואדם זורע וקוצר וחורש ובונה וכותב ו... למה תסמה לא חשב? אז אפשר לעבור מן הראשון עד לאחרון. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ונתן לו כוחות לעבוד, לעובדוי ולשומר. ולכן פרי ידיו של אדם, מעשה ידיו, דומים במידה מסוימת לדקל, לפירותיו. ובו במציא ידיו, למדלת, אנחנו הולכים עוד צעד יותר רחוק. אדם יכול להקנות פרה לכפילה. כאשר אדם מוסר פרה לשומר, שומר חינם או שומר שכר, הפרה נגנבה, השומר יכול לפתור את עצמו על ידי שבועה, אבל הוא מעדיף לשלם ולא להישבע. כתוב במשנה בבוא מציא דף למד גמרא, שומר ששילם כדי לחסוך לעצמו את השבוע ואחר כך נמצא הגנב, מי מקבל את תשלומי הכפל? השומר מקבל את תשלומי הכפל. והגמרא מסבירה, כאשר הוא שילם לבעלים, הוא קנה את הזכות לכפל, והרי זה כאילו הבעלים הקנו לו פרה לכפילה. וזה חידוש יותר גדול, משום שהכפל איננו יוצא מן הפרה, זה רק דין תורה שהגנב צריך לשלם כפל. אבל היחס שבין תשלומי הכפל לפרה רחוק יותר מאשר היחס שבין הדקל והפרי, ואף רחוק מן היחס שבין ידיו של אדם ומעשה ידיו. הפרי יוצא מן הדקל, גזירת שמיים, זה בוטניקה, טבע. אדם יוצר, זה לא בדיוק כמו פרי שיוצא מידיו. פירות לא גדלים, לא צומחים מידיו של אדם, אבל זה בכל זאת דרכו של עולם. אבל היחס שבין פרה לתשלומי כפל הוא רחוק יותר, ויעב על פי כן, גמרא מפורשת, אפשר להקנות פרה לכפילה. וכבר שאלו התוספות שם, בבבא מציעא ל"ד, למה בגיטין דף מבייז יש אי בעיה בגמרא, האם אפשר למכור עבד לקנס? שור שהרג עבד, אבל אם צריכים לשלם קנס 30 משל עבד, ויש ספק בגמרא האם אפשר למכור עבד לקנס. מה בין פרה לכפילה לעבד לקנס? זה תשלום וזה תשלום, זה קנס וזה קנס. מה בין תשלומי כפל של ליסמן דפרק שאפשר להקנות מה שאין כן המוכר עבד לקנס? יש מי שאומר שההבדל הוא שאין תשלומי קנס אלא כאשר העבד נהרג, ולכן זה דבר רחוק יותר, מה שאין כן פרה לכפילה, שבעוד הפרה בחיים יש תשלומי כפל. אבל מכל מקום אנחנו מתרחקים יותר ויותר מן הדוגמה הקלאסית של פירות היוצאים מן הדקל. בבבא בסרא דף פ' אנחנו מוצאים שאדם יכול למכור פירות שובחו, שובח יונים, היונים שנולדים בשובח, גדלים בו, אדם יכול למכור פירות שובחו. ובפרק חוב גם אומר לך, אז מחירי יש מחלוקת בין הרמב״ם והרבד, איך אפשר למכור פירות שובחו, הרי זה דבר של עבור יונים, כמו פירות דקל, הרמב״ם אומר. משום שאנחנו לעולם מפרשים, כאשר אדם רוצה למכור פירות השובח, כאילו הוא אמר שובח לפירותיו, כמו ידיים למעשיהם, כמו דקל לפירותיו, כך אנחנו מפרשים שובח לפירותיו. אז פירות השובח דומים במידה מסוימת למה? לדקל לפירותיו, אף על פי שהשובח לא מצמיח ציפורים. אין צומח שמצמיח חי. לא, זה ביולוגיה מאוד פשוטה. אבל מכיוון שכך דרכו של עולם, שיונים חיים בשובח, שם הם מטילים ביצים, שם היונים הקטנים בוקעים מהביצים, זה מקום רבייתם. למדנו שיש קניין שובח לפירותיו. שואל קצוי זכוישי, בסימן רשתת, על הרמב"ן והרשב"א בקידוש דף ס"ב שכותבים שאי אפשר להקנות מצודה לדגיו. אדם רוצה למכור דגים שיעלו במצודתו, יש לו רשתות ומחמורות, כן? מחמורות שהוא פרס בים הגדול, והוא צד, הוא דג דגים, האם הוא יכול למכור את הדגים? דבר שלא יהיה אליו. הוא מוכר רשתות לדגיהם, לפירותיהם. כתבו הרמב"ן והרשב"א, אין כזה קניין. שואל הקצוריס, מה בין שובך לפירותיו, לרשת לדגיו? קצוריס החוישן סבור שזה אותו דבר. ובהכרח שהרמב"ן והרשב"א חולקים על הרמב"ם והרב"א. לשיטתם, מי שסבור שאפשר למכור שובך לפירותיו, אפשר גם למכור מצודה לדגיו, לפירותיו. מי שסבור, הרמב"ן והרשב"א, שאי אפשר למכור מצודה לפירותיה, סבור שגם אי אפשר למכור שובך לפירותיו. האור שמח אומר, לא, אין מי שחולק שאפשר להקנות שובך לפירותיה, וזה לא דומה למצודה לדגים. ואני חושב שאפשר לחלק בקל בין השניים, וצודק אור שמח, אף על פי שאני חושב שהסבר שלי יותר מקשר על הלב למה שהוא כותב. אני חושב שבמידה מסוימת, בדרך מסוימת, היונים יוצאים מן השובח, כי זה מקום רביעתם. המצודה או הרשת איננה מקום רביעתם של הדגים. הם לא אוהבים להיות שם, הם לא אמורים להיות שם, הם מנסים לברוח משם. זה לא דומה לשובח שמגדל יונים, שם הם נולדים, שם הם חיים, שם הם מתרבים, מה שאין כן במלכודת של דגים. ולכן גם אם אפשר למכור שובח לפירותיה, אי אפשר למכור מצודה לפירותיה, כי הדגים אינם בדיוק פירותיה של המצודות והמלכודות. לפי הקצוריס, הבה תליא, והם כן אותו דבר. הצד השווה שבין כל הדוגמאות שהבאנו עד לרגע הזה, במקצתם, כמו השאלה והסחירות, פלוני קונה את הגוף, ופלוני זוכה בזכות להשתמש בגוף הדבר. בשאר הדוגמאות, הגוף לפלוני, והאלמוני קונה מה שיוצא מן הגוף. הדוגמה הפשוטה ביותר זה דקל לפירותיה, כי הפירות יוצאים מן הדקל. מכאן ידיים למעשיהם, פרה לכפילה, עבד לכנס, שובח לפירותיה. קצוריס החוישן מביא את דברי האלשך, שוב זה אלשך סימן זין. האם אפשר לקנות מעות או עסקה לרווחיה? אדם רוצה לקנות השקעה לרווחים עתידיים. גוף הדבר שייך לפלוני, אבל הוא מוכן לשתף את אלמוני ברווחים. הוא לא מוכן לתת לו שותפות בגוף העסק. הוא מתנה, אני מוכר לך את העסק לרווחיה. אי אפשר לקנות רווחים עתידיים משום שאין עוד מקנות דורו שלו בו ליועלם. האם אפשר לקנות מעות לרווחיהם? האלשך אומר, לא, אי אפשר. מה זה שונה לדקל לפירותיו? אומר האלשך, כאשר הפירות יוצאים מן הדקל, גם הדקל קיים בעולם, אבל כאשר הרווחים יהיו פעם, אז הכסף כבר איננו. אדם משקיע כסף, אחר כך הוא רואה רווחים, מעות לרווחיהם, לא דומה לדקל לפירותיו, אומר הארשך. והקצויס אומר, מה בין מעות לרווחיהם ועבד לכנס? גם הכנס מתחייב רק אחרי מות העבד. אני חושב שזה לא בדיוק דומה, משום שברגע שהעבד מת, חל חיוב הכנס, נמצא שהכנס היא תמורת העבד. הרווחים אינם תמורת המעות. המעות יצרו רווח, הרווח בא לעולם אחרי שהמעות כבר אינם, וזה לא בדיוק דומה לעבד לכנס. הדוגמה האחרונה, והיא דוגמה ששנויה במחלוקת, זה בגיטין דף סמך ווב. בגיטין דף סמך ווב מסופר שפלוני הקנה לאלמוני את הרווחים העתידיים מן היין, מחביות היין שהיו ברשותו. והגמורה שואלת איך הוא הקנה לו. דמי חמרה לא אמר. שלום התוספות, אם כן היה אומר דמי חמרה, אז אפשר להקנות לפלוני דמי היין? ויש שני תירוצים בתוספות. לפי תירוץ אחד, אפשר. אפשר להקנות לפלוני הכסף שאני אמור לקבל כאשר היין ימחר. וזה לא דובר שבגול יהיה לו. כי הוא מחר לו לא הכסף העתידי, אלא דמי היין. הוא לא מוכר לו יין. הוא לא משתף אותו ביין. הוא לא מחר לו יין. הוא מחר לו דמי חמרה. לפי תירוץ אחד בתוספות זה מועיל. לפי תירוץ אחר זה לא מועיל, ולכן התוספות אומרים צורך לו אם שהוא כבר מחר את היין. ולכן הוא מקנה לו את הכסף שהוא כבר קיבל בתמורה מהיין. אבל לפי תירוץ אחד, אפשר למכור דמי חמרה, כמו שאפשר למכור עבד, לכפילה. האם זה דומה למעות לרווחיהן? לא. במבט ראשון, זה דומה. שם צפויים להשקיע את הכסף, והוא מוכר את הכסף לרווחיהם. כאן אמורים למכור את היין, והוא מוכר את היין לדמיו, אבל זה לא בדיוק דומה. דמי חמרה זה לא רווחים, זה תמורה. התמורה נמצא בו, אבל התמורה לא יוצא ממנו כדרך שהרווחים יצאו מן המעות. אז מצד אחד אולי מעות לרווחיהם דומה יותר לדקל הפירותיו, מדמי חמרה. דמי חמרה זה לא דבר נוסף שיצא מן הדבר, אלא תמורתו. ולכן אני חושב שדמי חמרה, דמי יין, זה חידוש גדול, וזה מקרב אותנו דווקא לאומן קונה בשבח הכל. כי אחרי עשרת הדוגמאות שהבאנו, זה למעלה מזה או זה למטה מזה, תלוי איך מגירים את הדברים ומאיזה זווית מסתכלים, אבל האם אומן קונה בשבח כלי דומה לדוגמאות הנער? אני חושב שלא. ואנחנו חוזרים לנסות להגדיר מה קניינו של האומן בשבח הכלי. השבח לא יוצא מן הכלי. הוא לקח חומרי גלם, הוא עשה כלי. מה גדר קניינו של האומן? כל דבר בעולם יש בו ערך ועצם. אני משתמש בהגדרות ערך ועצם רק משום ששניהם מתחילים בעין, ולכן יש משהו יפה בערך ועצם. אבל אפשר לומר גוף הדבר ושוויו הממוני. זה שני בנים, פנים שיש לו כל דבר. כל דבר יש בו עצם, יש בו גוף, גוף הדבר. ויש בו ערך ממוני. יש שלוש גדרים במרחבי הש"ס וחושן המשפט, שבהם גוף הדבר שייך לפלוני, אבל לאלמוני יש קניין בערך הממוני. וזה לא דומה לאף אחד מעשרת הדוגמאות שהסברנו מקום. בשל וסירס אין חלוקה בין ערך ועצם. יש חלוקה בין גוף הדבר וזכות השימוש בו. ביתר הדוגמאות גוף הדבר שייך לפלוני, ומה שיוצא ממנו שייך לאלמוני. אם זה פירות, אם זה מס ידיים, אם זה שובך לפירותיו, אם זה תשלומי ממון, כמו פרה לכפלה ועבד לכנס. כאן יש חלוקה אחרת בין גוף הדבר והשווי הממוני שלו. הגדר הבסיסי ביותר במשפחה הזו זה עצם מושג השיעבוד. שיעבוד נכסה, משכנתה, משכון. כאשר נכסיו של הלווה משועבדים למלווה, איך אנחנו מגדירים את השיעבוד? איזה זכות יש למלווה? כותב הריטב"א בקידוש דף י"ג, שיעבוד זה חצי קניין. הגדרה מאוד גולמית, מאוד בסיסית. שיעבוד זה חצי קניין, איזה חצי? איזה חצי? מה זה שותפות? שיעבוד זה שותפות? לא, זה לא בדיוק שותפות. שותפות קלאסית, לשני הצדדים יש אחוזים, אבל במהות הקניין שניהם שווים. בשיעבוד רק הלווה בעל הנכס זכאי בדריסת רגל, בזוריה, בקצירה. מה שיש למלווה זה זכות גבייה. אם החוב לא ישולם, הוא יכול לגבות. בינתיים מה שיש לו זה קניין בשווי של הנכס, לא בגופו. כך גם קניין הבעל חוב במשכון. אמר רבי יצחק מנאיין לבעל חוב שכוין המשכון. זאת אומרת, כשפלוני לווה ומפקיד משכון ביד אלמוני, מי שהמשכון ברשותו יש לו קניין במשכון, אבל אסור לו להשתמש בו. אין לו כל זכות להשתמש בו. הוא שומר סוחר על המשכון. הוא לא זכאי לעשות בו שימוש. ואף על פי כן אומרים חז"ל, יש בו קניין, יש לו קניין במשכון. גוף המשכון שייך לממשכן, אבל הערך הממוני, לפי כנגד החוב שלו, יש לבעל חוב קניין. קניין ערך ולא עצם. יש לו קניין בשווי הממוני של החפץ המושכן בידו, אבל לא בגופו. כך גם אומן קונה בשבח הכלי. עצם המושג שאומן קונה בשבח הכלי מוכיח הוא לא קונה בגוף הכלי. לא כשיטת מהרש הלוי, אלא כרשי או הרשב"א. המחלוקת בין רשי ורשב"א, האם הוא קונה את כל הערך המוסף או רק כנגד השכר שלו. אבל לפי שתי השיטות, האומן איננו זכאי לעשות שימוש בכלי. יש לו קניין ערך. מניין נובע הקניין הזה? שאמרו בתחילת השיעור. האם זה בדרכי הקניינים? הבאנו את השיטה מקבצת על שינוי, את רבשי משקוף. לידידי פשיטה לי, כשם שהתורה חידשה מושג של שיעבוד נכסים, וכשם שיש דין משכון, יש דין אומן קונה בשבח הכלי. וכאשר אומן קונה בשבח הכלי, לא צריך כוונת קניין. גם אם האומן כלל הוא מודע שיש לו קניין, הוא קונה, הקניין הזה הוא טבעי, הוא לא מלאכותי. אין כאן מעשה קניין ולא נדרשת כוונת קניין. המרשם מביא מתשובס קודל יהוד, שאומן קונה בשבח הכלי זה דרבנן, תקנת חכמים. וזה טעימי גדול. תקנת חכמים צריך להיות כתוב במקום כלשהו שתקנו, וצריך להיות כתוב למה תקנו. ברור כשמש בצהריים שאומן כהן ובשב אחרי זה דין דיורייס, אבל לא דין דרבונו. מאידך, אילו זה היה קניין, חזר היו אומרים, מנין למדנו את הקניין הזה. אומן כהן ובשב אחרי, זה דין, זה לא קניין. חזר השתמשו בהגדרה של קניין, כי זה התוצאה. לכל דין ועניין יש לו קניין. אבל הקניין הוא קניין טבעי. והוא טבעי יותר מאשר שיעבוד נכוסים ומשקול. כי הקשר בין הנכס המשועבד לסיבת השיעבוד הוא מלאכותי. ודאי כך במשקול. פלוני לקח הלוואה, הוא הפקיד ביד המלווה משקול. הזיקה שבין המשקול לחוב הוא מלאכותי. הוא נוצר על ידי הצדדים. מה שאיקד באומן קונה בשבח כלי. מכיוון שהוא השביח את הכלי הזה, הוא אמור לקבל תמורה להשבחתו את הכלי, כל עוד לא יבוא על שכרו, השבח שלו. וזו סברה פשוטה שקבעו חז"ל. וזה הגדר של אומן קונה בשבח כלי. ומכיוון שכל ההיגיון של הקניין הזה, משום שהוא השביח את הכלי והוא אמור לקבל שכרו. ולכן כל קניינו הוא רק בשווי הממוני של הכלי ולא בגופו. זה הגדר שאומן קונה בשבח כלי. לגבי מה אמרו אומן קונה בשבח כלי? לגבי 5 הלכות, 2 לדברי חז"ל, ושלושת אחרים הם פולמוס בדברי הפויסקי. בדברי חז"ל, איזה עניין אמרו אומן קונה בשבח כלי? 3 הלכות בעצם. ההלכה הבסיסית ביותר, שהאומן לא חייב לתת את הכלי, אלא כאשר הוא יבוא זכרו, כל זמן לא שילמו לו, הוא מעכב את הכלי. כדרך שמלווה מעכב את המשקול, כל זמן שלא שילמו לו. מעבר לכך כתוב בבבא קמא, אם האומן הזיק את הכלי, טרם קיבל את שכרו, הוא פטור מתשלימי נזיקים. משום שהכלי שלו, ולכן הוא לא צריך לשלם פיצויי נזיקים, אלא על חומרי הגלם. הוא צריך לשלם ערך העצים שהופקדו ברשותו. אבל לא צריך לשלם פיצויי נזיקין על גוף הכלי, כי כל עוד לא בא על שכרו, השווי הממוני של הכלי שלו. עוד, אמרו חז"ל בסוגיות הנ"ל, לפי השיטה שאומן קונה בשבח כלי, אין דין של ביומוי תיתן סחורו. משום שכאשר אנחנו משלמים לאומן, זה כמו מקח. ולא כמו תשלום שכר עבודה. הוא קונה בשבח הכלי, כאשר אנחנו משלמים לו, זה כמו מקח וממכר. הוא מקבל תשלום, תמורת התשלום, הוא נותן את הכלי, ולכן אין דין של ביום מתין זכור. אלה הלכות שכתובים בגמור, שנובעות מאומן כהן בשבח הכלי. ביורד דייסן, עקוף חוף סיביוד, אנחנו מוצאים מחלוקת, כאשר יהודי נתן חומרים לאומן נוכרי והגוי עשה כלי, האם צריך טבילה סקיילי? האם זה כאילו קנינו כלי מן הגוי? אומן כהן בשבח כלי. כששילמנו כאילו קנינו כלי מן הנוכרי, האם צריך טבילה סקיילי? זה מחלוקת בין הראשונים. מה המחלוקת? אני חושב שהמחלוקת מאוד פשוטה. אמנם אומן כהן בשבח כלי, אבל זה לא בדיוק מקח וממכר. לא צריך להתכוון לקנות והוא לא צריך להתכוון למכור. אנחנו זכאים גם לשלם לו בעל כורחו ולבדות את הכלי מידו. הוא לא זכאי להתחיל לומר, אני רוצה להחזיק את הכלי לעצמי. לא, אנחנו סיפקנו לו את העצים, הוא עשה את הכלי בשבילנו, אפשר לסלקו בדומי. משום שאין לו קניין בגוף הכלי, אלא בערך הממוני, וזה המחלוקת אם צריך פה להסכם. אני חושב שיש סברה עצומה לומר שתפילת כלים צריך רק כאשר גוף הכלי היה של הגוי, לא כאשר כל זכותו היה רק בערך הכלי ובשווי הממוני שלו. זה יסוד הטעם של מי שאומר שלא צריך תפילת כלים. כי יוצא בדובר מסתפק הראש בתשובס הראש. האם האומן יכול לאסור את הכלי בקוינם? על מי שנתן לו את היציאים, או על אנשים אחרים, אם זה שלי, אולי יכול לאסור את הכלי בכוינם. גם פה מסתבר שהוא לא יכול לאסור את הכלי בכוינם, כי גוף הדבר איננו שלו. זה מעין שיעבוד. יותר חזק משיעבוד העלמה, אבל רק מי שגוף הדבר שלו יכול לאסור אותו בכוינם. והשאלה השישית, וזו שאלה מרתקת, מחלוקת, באבן איזה סמן קוף חוף בין האחרונים. אדם הזמין גט אצל סויפו. סויפו נתן לו את הגט. הוא גירש את אשתו לפני ששילם את הסויפו, את שכר עבודתו. יש מן הכהנים שאומר, אומן כהנה לשבחתי, כל זמן שלא שילמת, הגט שייך לסויפו. אדם צריך לגרש את אשתו בגט שלו, ולא בגט שאיננו שלו, שהרי אומן כהנה לשבחתי. אומרים אחרים, האם גט דומה לשאר הכלים? אומן כהנה לשבחתי, ומה אומן בדיוק יעשה עם הגט אם לא ישלמו לו? ימכור את זה לכל המרבה במחיר. מי בדיוק יקנה גט שנכתב לאדם אחר, אלא אם כן יש לו מוזיאון. הגט הזה פסול, אף אחד לא יכול להשתמש בו, כי גט צריך להיכתב לשמו ולשמה. אז האם שייך לומר אומן כהן לשבח כלי? לפני מספר שנים אמרתי שיעור כאן, והדברים נתפסו בשער השתובס מנחסו שם, חלק הראשון, סימן מאוד חשוב שכתבתי, בדיני תשלומי נזיקים. והבאתי שיש הרבה רבנים היום שפוסקים שאין תשלום הנזיקים כאשר אדם מזיק דבר שאי אפשר למכור אותו. משום שאיך אנחנו קובעים את הערך של כל דבר לגבי תשלום הנזיקים, כמה זה שווה למכור. אם אי אפשר למכור, אין לו ערך. ולפי זה, מי שמזיק דרכון של פלוני, לא צריך לשלם, משום שאי אפשר למכור דרכון. מה ערך יש? במחשבה שנייה, יש רבים שקונים היום דרכונים. כן. דרכון אולי שווה יותר מאשר ספר רב קרס. אבל בעולם של אנשים ישרים, מה יש לאדם לקנות דרכון? או רישיון נהיגה, או תעודת זהות, או גט. אבל אני אומר, לא, יש שני דרכים להעריך שווי של דבר, כמה זה שווה למכור, כמה זה עולה לקנות. וההיגיון הוא אותו היגיון בדיוק. אי אפשר למכור דרכון, אבל זה לא שדרכון לא שווה כלום, כמה עולה לקנות דרכון. כמה עולה לקנות רישיון נהיגה. זה המחיר. כמו כמה זה שווה לאמא אחר. אותו דבר בדיוק. ולכן אני אומר, מי שהזיק חליפה משומשת, ויש רבנים שאומרים, מעיקר הדין לא צריך לשלם, כי אין שוק לחליפות משומשות. פעם היה שוק הפשפשים, חוץ מפשפשים, היה אפשר לקנות שם כל דבר אחר. אבל היום אנחנו חיים בחברת שפע, כבר אין שוק לבגדים משומשים. יש מי שתורם אותם לארגוני צדקה, אבל אי אפשר למכור. ויש דיינים שפסקו, מכיוון שאין שוק למכור בגדים משומשים, אין תשלים הנזיקים, ואני אתמע, איך אפשר לומר שדבר אין לו ערך כאשר אדם לובש אותו? אנשים משתמשים בו. ולכן לדעתי מי שהזיק חליפה צריך לשלם כמה פלוני שילם לקנות את החליפה, לא כמה הוא יכול לקבל במחירתו. אני סבור שמעיקר הדין מי שמזיק חליפה, גם אם זה משומש, צריך לשלם בגד חדש, כמה עולה לקנות. ומכיוון שאין שוק לבגדים משומשים, יש לדון בו כמו בגד חדש. כך לא ניוזדאי פה, כך אני פוסק למייס. מכל מקום, האם בגד שייך אומן קונה ושבח כלי? ואם כן, האם הגט פסול לגרש כל עוד לא שילמת לסויפו? וגם פה השאלה היא, מכיוון שהוא לא קנה את גוף הגט, אלא יש בו זכות בערכו הממוני, ספק אם זה פוסל את הגט לבעל של גוף הגט שלו. אז היום עסקנו בסוגיה מסוימת של אומן כהנה ושבח הכלי, מה גדר הקניין הזה, והרחבנו את היריעה בכל התחום הנרחב של קניינים חצויים. 10 מקורות הבאנו ממרחבי הש"ס והפויסקים, במצבים שבהם חלק אחד של הדבר שייך לפלוני, ופנים אחרות שלו שייכים לאלמוני, ובסופו של דבר אמרנו שיש 3 דוגמאות בהנחה, כאשר החלוקה היא בין העצם והערך, הגוף והשווי הממוני. הדין הכללי של שיעבוד נכוסים, משכון וקניין האומן בשבח הכלי. וזה מחזיר אותנו לבריסקרו שבו פתחנו את השיעור היום. האם קוטן יכול לעשות את כלי המקדש? אומר הבסקרוב, יש בעיה. אומן קונה בשבח הכלי. הקוטן קנה את הכלים שהוא יצר, שהוא עשה, והוא לא יכול לקנות. נמצא שכלים אלה אינם של ציבור, אלא של יוחיד. ואני מאוד מסופק, משום שגוף הכלי של ציבור, אלא של יוחיד יש קניין בערך הממוני, אבל בכלי המקדש החשיבות איננה בערך הממוני, הם קידוש הגוף, לא עומדים למחירה. וכשם שאמרתי שקניין הערך לא מחייב תבילה סקיילים, קניין הערך לא מאפשר לאדם לאסור את הכלים בקוינום, קניין הערך לא פוסל את הגט לשימושו של הבעל, נראה לתווה שקניין הערך שיש לאומן לא פוסל את הכלי לעבוד את המשכון, כך נראה תווה לעליות דעת. אז היום עסקנו בסוגיה מרתקת ועמוקה בתורס המומן, בחושן המשפט, ופתחנו בדין מסוים של כלי המקדוש, וחזרנו לנקודת ההפלגה שממנה הפלגנו בשיעור. אז בפרשת השבוע אנחנו חוזרים שוב על כלי המקדש, ואנחנו עומדים על הקרובים. ויהיה שני קרובים זוב, מקשור עשו עשו משני קצוי סקפוילס, קרוב אחד מקוצה מזה וקרוב אחד מקוצה מזה, מן הקפוילס עשו זה קרוב משני קצותיו. ויהיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, סוחחים מכנפיהם על הקפוילס ופני משלוחי, ואל הקפוילס היו פני הקרובים. מה הרמז יש בקרובים ומה מהותם? פורסי כנפיים למעלה ופני משלוחי. אומר הכלי יוקו, יש כאן רמז ושלמוס העבודה, שלמוס העבודה של בני ישראל. שוחחים בכנפיהם, פורסם כנפיהם למעלה, זה רמז למצוות שבין אדם למקום, פני משלוחיו, מצוות שבין אדם לחברו. ולדעתי הדברים מתיישבים על הלב ביופיים. פורסם כנפיהם למעלה מזכיר את המשנה בראש השונה דף חופטס. והיה כאשר יורה מוישה סיודה בגובי ישראל, שעולים החזר במשנה וכי ידיו של מוישה עושות מלחמה ושוברות מלחמה, אלא בזמן שישראל משבדים את ליבם אל אביהם שבשמיים, היו נוצחים. יוד ראשון מוישה, כאשר הרים את ידיו, זה רמז שצריך לשבד את ליבם על אביהם שבשמיים. כך גם בקרובים, ששוחחים בכנפיהם למעלה. ופניהם מי שלא חיב, שכל אחד צריך שפניו יהיו אל אחר, באב ובכם לו. זה רמז במצוות שבין אדם לחברו. וזה שלמס ואבוי. איפה עוד אנחנו מוצאים נשיאס כפיים ופניהם מי שלא חיב? במצווה של ברכס כהנים. אין הברכה חלה ואין ברכס השם נעצרת על העם אלא כאשר הכהנים נושאים את כפיים למעלה במקדוש מעל לראשם לאחר חום הבייס כנגד כתפיהם. אבל כאשר הכהנים באים לברך את ישראל ולהציל עליהם את ברכת השם צריכים נשיאס כפיים, וזה רמז כמו יודף של מוישה, שכדי שיתברכו ישראל צריכים לשבד את ליבם אל אביהם שבשמיים, ופני הכהנים צריכים להיות כנגד העם, כמו בקרובים פניהם איש אלוהי. רק אז הם זכאים לברך, ורק אז העם זכאי להתברך. בברכס כהנים כתוב בסוידה דף למד חס, כיצד מבורך, לברך עשמי ישראל ביהו, ואין דומה לברכה הזו. ולכן זה תימן, לא מתאים למטבע הברכות. לברך עשמי ישראל באהו, אף פעם אין הלכות וגדרים בנוסח הברוך. הברוך מתייחס אך ורק לעצם מעשה המצווה, הברכות הן קצרות. לא כתוב להדלק נר של חנוכה לפרסם את הנס, או להדלק נר של חנוכה פסח הבייס, או לעולם אין הרכות, אין פרטים בנוסח הברוכה. כנראה שלבורך עשה מייסור ביהבו, זה לא הלכה מסוימת בדיני ברכס כהנים, או תנאי מסוים, או פרט מסוים, אלא זה כל העניין, זה כל העניין. כדרך שעברו חזל כל כהן דלוי רוחם לעם, או עם אלוי רחמן, לי לא יישאו אסקפוב, כך כתוב בזויר. הוא לא יכול לשאת את כפיים. כל כהן דלוי רוחם לעם, או עם אלוי רחמן, לי לא יישאו אסקפוב. ולכן, תקנו נוסח הברוך על הבורך הסמי ישור ביהו, אם זה חסר, לא נשאר שום דבר. אז כשם שאנחנו מוצאים בקרובים, שוחחים בכנפיהם למעל על פניהם משלוח, וכך אנחנו מוצאים בברכס כהנים. והדברים מתיישבים בפשטותם וביופיים עם דברי הרמב״ם בריש פרשס תרומו. הרבה פעמים כבר דיברנו מהרמב״ם, רק לפני כמה שבועות. הרמב״ם אומר שהצוית של בית המקדוש זה המשכיות של מעמד הר סיני. כבוד השם ששכן על ההר, שוכן בבית המקדוש. איפה? בקודש הקודשים, מעל הכפרס. שמעל ארונו עדת שם לוחי סבריס. כי הלוחות שהיו על הר סיני, הם שמביאים עימם את השרוס השכינה מהר סיני להר מוריה. ממעמד הר סיני לבית המקדוש. אותם הלוחות. ואותו כבוד השם ששכן על ההר, עובר לשכון בקודש הקודש בזכות הלוחות. כותב הרמב"ן, לא שם אלא בפרשס ישראל. למה שתי לוחות הברית? הלוח האחד מצווה שבין אדם למוקוי, הלוח השני מצוות שבין אדם לחברו. כך כותב הרמב"ן, שני לוחות מוקדשים למצווה שבין אדם למוקוי, מצווה שבין אדם לחברו, ללמד לך ששווים הם, שווים בחשיבותם, שווים במשקלם. שתי הלוחות הם כנגד פרוס כנפיים למעלה ופניהם איש אלוה. ולכן הכרובים הם על הכפרס, על הרוינו ועדה שבו לוחות הברית בקודש הקודש. כי המסר של הלוחות ושל הכרובים זה אותו דבר. ובא זה ולימד על זה. ולדוירויס שאין לנו בית המקדוש ואין לנו כרובים, אבל יש לנו ברכס כהנים, וגם הכהנים נושאים את כפיים, ופלאי משלוחר, ובורך לסעם היסור ביער. וזה שלימוס האבוי. אז בשבוע שעבר למדנו את שבירס הלוחויס, וכאשר מוישה שובר את הלכות, והשליך אותם מידיו, המסורס הוא מיודוי, והמיקרו מיודוך. הסביר רבי סול סלנטו, שמוישה רבינו סבור היה, שבנצוות שבין אדם למקום נכשלו לחרוטים, אם הם לא יכולים לקיים אונויכי ולא יהיה לכו, ועשו להם עגל זוב, אז ברור שאי אפשר לתת להם את הלוח האחד, אבל את השני, למה לא לתת להם? לפחות לא יסיגנוי, לא יסרצח, לא תינף, לא תעלה ברח, לא ישוח, אז על זה זי מש. חשב מוישה רבינו, ולכן הוא רצה להשליח לוח אחד, מידו האחד, ולהחזיק בלוח השני, לפחות אותו, למסור לכלל ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורתי הקדושה, מקשה חסי, אני לא נותן לוח אחד בני השני. והם אינם ראויים לזה, גם את זה לא יקבלו. שני הלוחו יסם, מצווה שבין אדם נוקו, מצווה שבין אדם רחבי אלוהים, והם הולכים ביחד. מקשה חסי, כמו שני הקרובים, אין קרוב אחד ואין קרובים ששוחחים בכנפיהם ואין פניהם איש אלכם. ירוצים שנזכה תמיד לשלם הסבוי במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחברו, שנזכה תמיד לסוף רצון אבינו שבשמיים, ונזכה בקרוב לבניין בית המקדש הקודש וקודש הקודשים בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. אני חוזר ומודיע לצערי מה שהודעתי בתחילת השיעור, שבשבועיים הקרובים השיעור לא יתקיים, אני יוצא בסוף השבוע לחוץ לארץ בשבועיים.